אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
מוצלפים, הם מכוונים את המצלמה לעבר האובייקט, לוכדים את הרגע, את ההתרחשות, את המצב האנושי, את המישהו שנמצא שם בתוך ההוויה, ומקפיאים אותה לתוך הפריים. אנחנו ממשיכים היום את חלקה השני של השיחה עם צלם העיתונות אוהד צוויגנברג מסוכנות הצילום AP, שלקח אותנו אל השבעה באוקטובר, כשזינק לפנות בוקר ממיטתו, חמוש במצלמתו, ויצא לצלם באזור הטבח והאסון, תחת יריות וסכנת חיים. הוא היה שם גם בימים שאחרי, וגם עם החיילים בעזה. הוא מספר על חייו ותחושותיו של צלם עיתונות, על אוקראינה, על ראשית התפרצות הקורונה שתפסה אותו באמצע הקרנבל בוונציה עם מסכות אחרות, על תיעוד המחאה והחיפוש אחר הרגע המיוחד בתוך סיטואציה רבת משתתפים סוערת. אנחנו ממשיכים מאותה נקודה שהפסקנו לדבר גם על הרגעים שתיעד את אביו על ארז דווי והחליט בו ברגע להיות צלם. קצת מקלפים את השריון העבה ומנסים להוריד לרגע את המצלמה ולראות את האיש שמאחוריה. מאחורי הקלעים עם אוהד צוויגנברג, חלק שני, אני רותי קרן מגישה ועורכת, ואני אומרת את המילה ללכוד, והרי באמת מדובר בהרף עין, ברגע שייתכן שיעלם ביעף, בהבחנה ובהבחנה של סיטואציה, של ביטוי אנושי, של איזה צמצום, כמו בשיר אולי, של המון דברים בתמונה אחת, זה אולי מה שמכנים תמונה אחת שווה אלף מילה, מושג
ש... אוי, אני משפט...
זהו, אני רוצה לשאול אם אתה מסכים איתו, כי למשל אלדד רפאלי, צלם אלדד רפאלי שישב פה לפני כמה שנים, התנגד לו בתוקף, אמר שזה קשקוש אחד מוחלט.
א', אני לא יודע מאיפה המושג הזה הגיע, לא חקרתי, אבל...
מעניין. שהצלמים דווקא פחות.
למה דווקא אלף מילה? אולי כאילו אלפיים מילים? אולי מילה אחת? אני יכול כאילו...
כן.
לפעמים התמונה היא כמו שהיא, לא תמיד צריך כאילו יותר מנה להעמיק ו...
לא, אני חושבת שהכוונה פה הייתה שבאמת יש לתמונה את יכולת להגיד הרבה במעט. יכולת של תמונה לשקף איזו סיטואציה יותר טוב אולי מ... אז אני לא יודעת איך, מה אתה חושב, אם זה נכון או לא. זאת אומרת שבאמת הצילום יכול להביא כל כך הרבה... רגש, הבאה, אפילו אינפורמציה.
יש תמונות שהן אינפורמטיביות, נטולות רגש, ויש תמונות שהן גם וגם.
תראה, אפרופו אמרת, למשל, שמסתכלים על התמונות האלה אחרת, אני יכולה להגיד לך שהייתי בעדות מקומית לפני שבועיים, ובחלק אחד של האולם מוצגות התמונות של המחאה, ובחצי השני של האולם מוצגות... תמונות של 7 באוקטובר, ודווקא כשהסתובבתי בין תמונות המחאה, היינו שם מעט מאוד אנשים, זה היה ממש בפתיחה, ועמדנו שם כמה אנשים, לא מכירים אחד את השני, זרים לגמרי, ופשוט בכינו. כי היה משהו דווקא בתמונות של המחאה, שפתאום כשאתה מסתכל עליהם אחרי 7 באוקטובר, הן מקבלות משמעות אחרת.
אבל נכון, כאילו בסוף, המציאות היא כמו שקורית. יכול להיות שאם היית מסתכלת על התמונה אותי...
והשבעה באוקטובר לא הייתה, לא היה קיים?
אז היינו מגיבים כאילו אחרת.
בוודאי, זה ברור לחלוטין. וגם... זה מעניין.
ואלף, התמונה אותי כאילו, אני קורא לזה הקיר. היא הודפסה שם בגודל, כאילו... נכון. אני באמת הייתי מופתע ומוחמה בצורה... כאילו, פתאום חשבתי, זה מעבר לאם זכיתי או לא זכיתי... התמונה מקבלת עוצמה שהיא בגודל הזה. זה היה משהו בגודל הזה שהוא שואב את הצופה לתוך התמונה, וכולם אומרים, אני גם הייתי שם. ואני גם הייתי שם. וזה מורי רגש, וכולם מחפשים את עצמם שם.
אבל ללכוד זו פעולה שמזכירה אולי גם צייד. והרי יש דמיון, גם אפילו מילולי, בין צייד או יריעה או קליעה, השוט לבין צילום, אתה חש את עצמך צייד לפעמים?
כן. א', גם צייד מכוון דרך הדשת הטלסקופ.
כן.
ברובה.
ומדייק.
מדייק. אחד האירועים שאני באמת כאילו קצת תמונות שאני כזה, הרגש שאני כאילו קצת הצייד, זה היה המשפט של משה קצב. אחד האירועים הכי מתוקשרים, צלמים וצוותי תקשורת בכל מקום וכל פינה. עכשיו, אני חושב שכאילו אף אחד לא ציפה לראיין את משה קצב, כולם רוצים לצלם אותו, פשוט... יוצא לפני, אחרי, כאילו, מה שחשבנו אז, כמה זה יום היסטורי והיסטרי, תראי מה אנחנו, כמה אנחנו דברים עוברים, קורונה, מפגנות, 7 באוקטובר, פתאום האירוע הזה נראה לי קצת, מקבל פרופורציות אחרות. אז הוא הגיע מהפמליה שלו, והפמליה שלו ניסתה למנוע את התמונה. זה היה ברור שהם מנסים להסתיר אותו, בכל זאת נשיא המדינה, והוטלה עליהם משימה, פשוט להביא את התמונה, אין פה... ועמדתי באיזה, בפינה מסוימת שבחרתי, שכאילו, אני יודע שהוא אמור ללכת לקראתי, למזלי הוא אכן יצא מהיציאה הזאת, כאילו, זה היה אימור.
ערבת לו.
ערבת, אני ואחרים, אני לא הייתי לבד שם. אני... והייתי עם הדשת טלש, זה 7200 כזה, כולם מכירים את הדשה הלבנה הזאת של המצלמה, והוא הלך עם הפמליה, והייתי צריך כזה ממש לדייק את התמונה עם הנקודת פוקוס, בין האנשים שמנסים להסתיר אותו, והצלחתי. כי זה טכנית, זה, הוא צועד לעברי, וזה דברים בטכנים ש... ואני מסתכל במצלמה כזה, גם במחשב, אני רואה את התנועת שפתיים שלו,
שפתיים קפוצות כאלה, כמו...
את אומרת קפוצות,
אני חושב... כמו נשיקה.
אז זהו, את אומרת קפוצות, אני בכלל לא דיברתי קפוצות, כאילו, ישר חשבתי על נשיקה. כזה, מה לזזל הוא עשה? כאילו, הוא היה מודע לזה, לא נראה לי שהוא היה מודע לזה.
כן.
אבל זה כזה, בשבילי זה כזה קצת כמו הודעה באשמה.
לא, גם בוא נחשוב על נשיקה, זה בהקשר של מה שהוא אשם בו.
כן, כן, הודעה באשמה. עכשיו, יכול להיות שבאמת אני ראיתי הרבה מעבר מה ש... ויחסתי כן. לזה אובר משמעות, אני לא יודע. אבל עובדה שהתמונה אותי הייתה בהחלט כן. מקומית, כאילו היא זכתה.
אז הרגשת כמו צלף ב...
כן, definitely. אבל צלפים... בוא נקרא לכזה, צלפים בצבא, לא צלפים של חיות. יש להם תפקיד מסוים.
כן. ויש מצבים שאתה על החוד. ואם נשוב לסיפור הקורונה, השארנו אותו אחרי החזרה שלך מקרנבל ונציה, התפשטות נגיף הקורונה ששינה וחולל טלטלות עצומות בכל העולם, נגיף מסוכן, מדבק מאוד, וגם כאן כבעבר, סכנה לא מרתיעה אותך. אתה נכנס ללב המעפליה, כמו שאומרים, אל המקום הנורא ביותר, מחלקות ההנשמה, שם מאושפזים חולי קורונה קשים. אתה כמובן מחויב להתמגן וללבוש את אותה חליפת חלל סגורה. האמת היא ש... ביתי הרופאה שעבדה באותה תקופה במחלקת קורונה, סיפרה לי שזה דווקא המקום הכי בטוח.
כן,
כי אתה ממוגן, כי אתה ממוגן, אתה אומנם לחוד בתוך החליפה, אבל אתה ממוגן מכף רגל ועל דרוש, בניגוד למקומות אחרים, שם אתה עלול להידבק, ואתה אפילו לא יודע, כי אתה לא ממוגן מספיק.
כן.
ועדיין זה נראה לי מסוכן ומפחיד נורא, וקשה מאוד לצפייה ובוודאי לצילום.
יותר דאגתי אחרי זה למצלמות שלי, שאני צריך לנגב אותה עם כל מיני מגוונים לחים, ויותר דאגתי שיהרסו לי המצלמות מאשר לי.
אוקיי.
אז כשנכנסנו למחלקת קורונה, ברור שעשינו את זה בידיעה שזה יכול להיות פה איזה סיכון מסוים, אבל בסוף כל אירוע צלם רוצה לצלם את הדברים הכי אקסטרימיים, הכי לאתגר את עצמו.
קודם כל הבנתי שהיה לך קשה להיות בתוך ה... חליפה הזאת.
לא, היה לי קשה כי בניגוד למה שאנשים יחשבו, אני גם בן אדם.
כן, אנחנו חוזרים ומזכירים את זה.
כן.
שלא ישכחו.
כן, אבל היה לי קשה. עשיתי הכנה מוקדמת מראש, גררתי צלמים בודדים שהיו שם עם משקפיים, שכאילו אתה תוך מהר מאוד העדים.
עדים, כן.
עדים, אמרתי, אוקיי, אני צריך להיות עם עדשות או בלי משקפיים. לא רק שכנסתי עם מצלמה אחת, ואמרו לי אחיות, אתה תראה שאחרי שעתיים אתה לא תהיה מסוגל להיות פה.
כן.
צדקו.
כי נורא חם.
זה נורא חם, וזה היה קיץ, ומזיעים, ופשוט אי אפשר לנשום. ואז אתה לא מצליח להבין מה אתה מצלם בהתחלה. ובנוסף נכנס לזה אלמנט שאתה לא יכול לחשוף פנים של חולים שמושפזים שם, כי לא כולם בהכרה, וגם אם יש בהכרה, אני לא בטוח שהוא ירצה.
כן, צנעת הפרט, צנעת החולה.
צנעת החולה, ויותר מזה, גם יש מצולמים שברגע שאני מדבר איתם, אתה מוכן להצטלם, אני כבר משנה מציאות. לא רוצה. אני מעדיף כאילו לבוא, להיות נוכח במקום שלי בלי לשנות את המציאות, בלי לגרום לה לקרות. אני לא מאמין בזה. אז הייתי צריך לחשוב צילומית איך אני מצלם בצורה כזה של להסתיר פנים דרך, אם אני שם את הצינור הנשמה בתמונה ואז הוא מסתיר את הפנים, זה כל הזמן ללכת אחורה, ללכת קדימה, לחשוב. צילום מאוד מאוד איטי, מאוד מבוקר, בניגוד לצילום נגיד שהראיות שכאילו פשוט מגיבים.
כן.
פה אתה צריך כל שנייה לחשוב איך אתה מצלם את זה טכנית ולא לעורר שם בלגן. אתה מוריד... הלוואי והחליטו לזבוב על הקיר, אבל אי אפשר.
כן.
ואכן, אחרי שעתיים, כאילו, פשוט רציתי לצאת משם. וכזה הרגשתי, וואו, איזה הישג, צילמתי במחלקת קורונה, וכבר חיכיתי לתגובות של צלמים. כי בין כולנו יש איזה סוג של תחרות כזאת סמויה. ככה יצאתי, נכנסתי מאיזה 15 מחלקות קורונה בבתי חולים שונים.
ומה אתה בעצם מצלם שהוא בעל משמעות מעבר? אוקיי, צילמנו מישהו שוכב על מיטה, אנחנו יודעים... שהוא במצב קשה, ובכל זאת אתה כן מחפש את התמונה שהיא תהיה משמעותית יותר, חריגה יותר.
לא, בהתחלה נכון, אוקיי, מצלמים בחקת קורונה, עוד חולה ועוד חולה, ואז זה חוזר לפסטיבל המסכות, מתחיל לשעמם, ואז אנחנו מחפשים דברים אחרים, לצלמים רפואיים שמגיעים למחקות קורונה, מפגשים עם משפחות, משפחות רצו להיכנס ולהיפרד מהם, או מפגשים, יכול שהם אחרונים, וכצלם אתה כאילו לא רוצה באמת שירגיש אותך שם. כי המצלמה היא קצת מרתיעה, ולא כולם רוצים להצטלם, ואני מבין איזה צנעת הפרט, וחיפשתי לצלם את זה בדרך שוב, להיות ולא להיות שם, ואז לפתע אני רואה איזה מישהו שבא ונפרד מאמא שלו, ואני כזה מנסה כזה לאט לאט להתקרב עוד צעד ועוד צעד, הקטנות כאלו, את יודעת, כאילו לגשש, לפני שאני מצלם בכלל, כי אני לא יכול לפרסם צילום כזה בטח בלי אישור. הוא מסתכל עליי, אני מסתכל עליו, הוא אומר לי כזה, וואד, הוא אומר לי, כזה, מי, מה, כי אני לא מזהה גם את הפנים.
כן,
הוא,
כולם בחליפות, כן. כאן.
הוא אומר לי, כן, אני, קוראים לי ככה וככה, צריכה לדבר, שיחת חולים.
מישהו
כאילו.
שאתה מכיר.
כן. הוא אומר לי, אני בא להיפרד מאמא שלי, לא יודעים, אולי רגעים אחרונים וזה. ואז אומר לי, אם אתה מצלמה, אני אשמח שתצלם אותי, כאילו, אוקיי. ואמרתי לו, תקשיב, אני הולך לעשות סיבוב, אחרי זה אני אחזור, קציתי טיפה כן. כאילו... שהוא ייכנס למה שנקרא שיהיה שם, שאני לא פה.
שזה יהיה כן טבעי.
כן, לא רוצה לגרום לסיטואציה להיות, ועשיתי סיבוב קטן וחזרתי, והוא כבר ממש היה בפרידה מאמא שלו, אני די זוכר שזה לא, כאילו אחרי זה נראה לי שהיא יצאה מהמחלקה, אבל בשבילו זה היה רגע פרידה. ואחרי זה הוא באמת הודע לי שזה שצילמתי והייתי שם ברגעים האלו, והוא אישר לי להשתמש בתמונות, שנכנסתי לאיכילוב, ידעתי שאני אמור להיות בזמן הצפירה של יום הזיכרון, וחיפשתי כל הזמן, אוקיי, איך אני משלב את...
שני הדברים האלה יחד.
כן, צוות רפואי עם איזה חולה שהוא עומד ליד המיטה שלו, הוא לא מצאתי דבר כזה, פשוט ברגע שהתחילה הצפירה, מצאתי אח שעומד לצפירה, וצילמתי, אבל כאילו, זה התמונה מיוחדת, אבל כאילו היא לא, כן. לא שלמה לי עד 100%.
אני חושבת על זה שמזדמן לך, לכם, צלמי העיתונות, לפגוש די הרבה במוות. התחלנו את השיחה שלנו באסון העצום של 7 באוקטובר. כן. כשאתה מסתובב בתוך שדה קטל ממש, סיפרת על אוקראינה, על פיגועים, על מחלקת המונשמים בקורונה, שאולי השהייה שם התאפשרה לך נפשית, משום שבעצם הצילום המשמעותי הראשון שאתה מצלם ברגע כמו זה, זה הצילום של אבא שלך.
כן.
על ארס דווי. כן. שם אתה מתחיל, אפשר לומר, להיות צלם.
כן, אבא שלי, כל ההוויה שלי, הייתי כזה ילד של חלו לי, שתו לי, לא מוצלח בכלום, לא לימודים, לא חברה, כאילו לא חברה, כלום פשוט. ואיך המורה אמרה לי, ממך כבר לא יצא כלום. ככה אמרה לי מורה בתיכון. זה משפט שהוא...
כן.
אמא שלי כל מה הייתה מספרת לי את זה שכאילו גם, היא לא יודע מה היא אמרה לי מרב מיכאלי, אבל גם מרב מיכאלי אין לה בגרות, והיא לא הייתה מוצלחת בתיכון, ותראה, כאילו הגיע לאנשהו. אז אחרי שכאילו עבדתי בספינות נופש, בחנות הדיוטיפרי, והתחלתי לצלם בתור צלם חובב, והתחלתי בתור צלם רחוב כזה, מאוד, עד היום אני מאוד מאוד אוהב לצלם ברחוב, ומאוד, שם זה, זה, זה הנקודת מוצא שלי ברחוב, אבל מצלם רחוב פחות אפשר להתפרנס, ו... התחיל להתגלגל לי על הרעיון של צילום עיתונות. אחרי כמה שנים שפשוט לא מצאתי את עצמי, מגיע למקום עבודה, עוזב מקום עבודה, הגעתי למקום עבודה אחר ב-2007, שאני מחפש את דרכי, ואז אבא שלי חלה בסרטן, אבא שלי עובד בעבודה שכאילו עובדים בחול, כל כמה חודשים הוא מגיע הביתה, אני זוכר את זה מאורפל, כאילו לא הבנו מה קורה, לאן אני הולך, מה, אוקיי, מה יקרה עם אבא? הוא היה מאושפז בבית חולים, בתל השומר, והייתי מצלם אותו, תוך כדי, והוא פשוט אפשר לי, כאילו גם אם כאילו לא כל כך דיברנו על זה, אני זוכר את העיניים שלו, שכאילו קצת איכשהו, נראה לי קצת כבר ידע, ידע על מה הולך, כאילו, לאן זה הולך, והוא הסכים לי לצלם, כאילו לא אמר, אל תצלם, מספיק לי, ואחרי כמה חודשים שכבר הבנו שאין לו כל כך סיכוי לחיות, זה היה ב-16 ליולי, התקשרתי הביתה, ככה זה 3 פעמים, ענתה לי השכנה, לא עכשיו, לא עכשיו, מסתבר שברגעים האלו אבא שלי פשוט התמוטט, לא יודע איך להסביר את זה, אבל כאילו התקשרתי באותו זמן, כבר אז הבנתי מה קורה, תמיד הייתי מצלמה בתיק, בתור צלם חובב, לא... פשוט התחלתי כבר להתנהג כמו צלם עיתונות. מאוד פושר, מאוד בוסרי, לא ידעתי מה אני עושה, ושהגעתי הביתה, אני רואה מלא מכוניות, גרנו במכבים, בית כזה, בית פרטים, גינה גדולה, מלא מכוניות, מכונית של חבר קדישה כזה, כבר אירוע כבר קרה. והגעתי עם התיק עם המצלמה, אמא שהיא כאילו באה, מחבקת אותי כזה, ו... היא אומרת לי, אבא, אמרה לי משהו עם אבא, ואז עשה לי כזה, בוא תראה אותו. לקחה אותי לחדר שינה, ואני ראיתי את אבא שלי שוכב לו על הספה אפורה גדולה כזאת, עם קריות צבעוניות כאלו מאחורה, והוא שכב מסמיכת פיקה. אני אדם זוכר שהיא הייתה צהובה, בפועל היא הייתה סגולה, לא יודע למה. כאילו שהיא התקבל לי בזכרון שהיא צהובה, וכזה הבאתי עליו, וכאילו באמת זה עניין של פחות מדקה. ואז עבר לי בראש, באמת עבר לי במחשב, אני לא יודע מה עבר ואיך עבר ולמה זה הגיע, זה בתת מודע. אם לא תצלם אותה עכשיו, אתה תצטער על זה כל החיים שלך. והמחשב יותר, מין נבואה שקשימה את עצמה, כאילו משהו בנפש של אבא שלי כבר השתלטה עליי. שהוא סדר לי את הקוביות של העבודה, ושכאילו, בקריירה הצילומית, אמרתי לעצמי, אם אתה רוצה לצלם עיתונות אמיתי, שמתמודד עם הדברים הכי קשים שאתה יכול לצלם בחיים שלך, את המורות הכי קשים, אתה מצלם אותו עכשיו. והוצאתי מצלמה, וצילמתי, אף אחד לא אמר לי לא, כי הייתי לבד קצת בחלל הזה. אני בטוח שאימא שלי ידע. בטוח, אני שמעתי את זה, כאילו, תנו לו, וצילמתי את אבא שלי, מת לי מול הפנים. ואופן, זה הסריקה הזאת, אני כאילו קצת סורק מפה ולשם, וכאילו הייתי קצת בן אדם אחר באותו אירוע. לא ידעתי מה אני אעשה עם התמונות האלה, לא ידעתי שקיבלתי החלטה, ואתה הולך לבצע את ההחלטה הזאת. באמת שלא להצטער על זה, וכל החיים, זה מחשב של צלם, פשוט להגיב לאירוע. ובאמת, אחרי 40 דקות, פשוט הרגע שהמסך ירד. זהו. נגמר לי. לראיה בהלוויה, כאילו, לא רגע שהיא צורך לצלם, ממש. כאילו, רגע שזה מרוקן ממני. בהלוויה כבר הייתי, אני הבן, האוהד, והתמונות האלו, אמא שלי, כאילו, ידעה עליהם, היא אמרה לי, גם, אחרי זה, הם היו קצת איזה פרק זמן קצר באתר שלי, אמרה לי, תקשיב, הסקעתי לך שתצלם, היא הסכימה, ידע, אבל אתה לא שם את זה באתר שלך, והבנתי מאוד את הדבר הזה, כי בסוף, זה לא רק אני פה, יש פה משפחה, וזה... ועד היום אני מאמין ש... כל לוויה שאני מצלם, כל אירוע כזה, אבא שלי איפשהו יושב לי שם, בזיכרון, הוא כאילו, הוא תמיד נוכח, אני אומר, אם הוא סדר, כי סך הכל תפו תפו, אני לא רוצה להקשר לשולחן מגלל המיקרופון, די הולך לי בסדר מבחינת כאילו הקריירה, כאילו הגעתי למקומות שאני רוצה.
אבל זה היה באמת הרגע שגמלה בך ההחלטה שזה מה שאתה רוצה?
זה הרגע. זה הרגע שכאילו, זה הרגע המכונן הזה שכאילו אמרתי, זהו, אני לא משחק משחקים יותר, החיים שלי הולכים לכיוון אחד שאני רוצה שהם ילכו, ואם אני רוצה להגשים את עצמי כמו שאני רוצה, אתה הולך ועובד בזה.
כבר שם המצלמה שימשה לך שריון או אמצעי מגן לבוא במגע עם כאב, עם אסון, אני... עם אובדן, דרך חיץ.
אז זהו, זה היה פעולה שאני לא הייתי מודע אליה. כאילו, היא לא הייתה החלטה מושכלת, היא הייתה החלטה...
כן, אבל אתה חושב שזה היה הרגע שגם...
בוודאות.
שהמצלמה שמרה עליך?
עד היום אני זוכר את זה דרך ההדשה, את הרגע הזה.
כן.
אני אפילו, שוב, אני לא זוכר אפילו איזה שמיכה הייתה. אני זוכר את זה, שזה שם, זה היה דרך חדשה, זה עזר לי קצת...
להתמודד עם האירוע.
להתמודד ולרקח את ה...
כן.
את האירוע שקרה. אני עד היום גם לא מסוגל כאילו לבכות מזה. אני יכול להיחנק בלב, דימה לא יורדת לי. לא יודע למה. משהו שם קצת נאטם, כאילו...
נסגר. כי אני מדברת על חיץ, כי בפועל צלם עיתונות... לא מביט על הדברים מבחוץ. פיזית אתה בתוך האירוע. אתה מתחכך אפילו גוף לגוף עם אנשים. אתה מסומן גם משום המצלמה, שהיא אולי חיץ רגשי, אבל לא חיץ פיזי. לנוכח מצב סכנה מכל סוג שהוא, כולל מצד מצולמים, מצד המון מסתער, מצד שוטרים, וחטפת.
חטפנו. אם אתה לא תאטום את עצמך ברגעים האלו, אתה לא תצליח לצלם. אז אתה עושה איזה פעולה כזאת אוטומטית במוח, שאתה אוטם את עצמך ב... לא במאה אחוז, אבל אתה אוטם את עצמך ב... בחצי.
למרות שאתה... אמרת לי שאתה בן אדם מאוד אמוציונלי.
מאוד, וואו, כאילו...
גם לוקח ללב, גם עם פיוז קצר.
אני חושב שכאילו... אני מאוד מאוד אמוציונלי. היה לי זה משהו שאני רציתי להגיד, אבל אני אעצור, אני לא...
מה?
בגלל אירועים האלו. לא, אני לא רוצה להגיד את זה, כי זה לא יפה לי להגיד את זה, שאם החמאס היו חוטפים אותי, הם היו מחזירים אותי בחזרה. הם לא היו מסוגלים להתמודד איתי.
היית עושה להם את המוות.
תוך שנייה, הם אומרים, קח, תלך מפה. לא שווה להם.
אז מה קרה עם השוטרים? למה חטפת משוטרים?
אנחנו מתבגרים לאט לאט ולומדים לאט מאירוע לאירוע, ואתה צריך לדעת לפעמים מדי לסתון את הפה ולהגיד, אוקיי, בסדר, בסדר, ולעשות ההפך. אם אומר לך שוטר, נגיד, אל תעמוד פה כי 1, 2, 3, אומר בסדר, והולך ועושה מה שנכון לך, והכל עובר חלק. אני לפעמים לא מסוגל לשמור, כאילו אני בלב, אומר, פשוט מוציא. וקרה לי מקרה שבאתי לציין פיגוע, פשוט אומר לי, אל תעמוד פה, וזה, עכשיו, כבר צילמתי את זה. התמונה אצלי. למה אתה צריך להתווכח עם השוטר? עכשיו, ברור שגם השוטרים, בואי, כאילו, גם הם בתוך האירוע, כן. והכל
גם
שם...
גם הם צריכים לתפקד את התפקיד שלהם.
הכל שם בטורים נורא נורא גבוהים, כן. ושוטר פשוט הוריד לי אחת לפנים, מה שנקרא.
סתירה.
כן.
וואו.
כן. בסדר, כאילו, יצא למי שחטפו הרבה יותר ויותר גרוע. גם בזה אחד אירועים, כאילו, נדמה לי זה היה באותו אירוע, ששוטר אמרנו, אל תעמדו פה, אם אתם לא מתרחקים, אני... ואז פתאום פשוט שלף רימון אליהם וזרק עלינו רימון אליהם. שלום לא לשוטר, כי זה לא, זה התנהגות שלא, אתה לא יכול לעשות דבר, מה אתה זורק עלינו רימון אליהם, כן. באיזה קטע. אבל אני, כל יום אני כאילו, שאני חוזר ואני הביתה ואני כאילו אומר, למה רבתי עם השוטר, למה כאילו, למה?
למה?
לא יודע, זה, על זאת ועוד, זה לא, לא התכנסו פה ל... איך אמר יורם יובל? לא התכנסו פה לטיפול פסיכולוגי, התכנסו לשיחת נפש, משהו כזה?
לא, אבל תנסה.
לא יודע. יש לא מעט אירועים שאני כאילו, אחרי שאני חוזר הביתה ואני אומר, למה רבתי עם השוטר, למה? כי זה לא עושה לי טוב. זה לא... עם השוטר, עם החייל, עם ה... אוקיי? ואני מתקלח ואני מרגיש מאוד רע עם עצמי, וזה הרגעים שכאילו יורד לי הדמעות. כאילו, למה זה קרה? כי אני לא רוצה להיות בתשומת הלב, לא רוצה להיות במוקד ההתרחשות והדרמה, ואני חושב, וכנראה בזמן האירוע, אני אומר, כאילו, אוקיי, כל צילום זה עניין של כן חיים ומוות, אבל זה לא בדיוק חיים ומוות, כאילו, לכל חיים
ומוות. זה לא באמת, זה אתה חושב תופס את זה ככה, אני חייב.
כי אני מאוד... טוטלי. מאוד טוטלי, מאוד מסור לעבודה, ואם עכשיו צריך לצלם את האזור של הפיגוע, או whatever, לא יודע מה, איפה אנחנו, אני צריך להביא את התמונה.
לפעמים זה גם התנגשויות עם קהל, נכון? עם המון.
כן, היה באחד האירועים שאני... בפיגוע הנוראי בפסגת זאב, פיגוע באמת, וואו, כאילו... האירוע הזה כבר לצערנו קצת נשכח בשנה המטורפת הזאת שעברנו, פשוט טבח. זה עוד הכנה לעוד איזה טבח שהיה. אני זוכר שאני רואה כאילו מביט הציד, אני רואה כזה לא מעט גופות מפוזרות על הכביש, אף אחד לא באמת מטפל בהם. וצילמנו את זה, וזה היה מאוד מאוד גרפי וקשה, זה היה בליל שבת, וצילמנו ונסיים הרבה, ואיפשהו ההמון שמסביב לבתים מתחיל לחפש על מי להוציא את הזעם, והתקשורת איכשהו תמיד אשמה, תמיד איכשהו התקשורת כאילו לא בסדר, אני לא מבין אפילו, שוב, זה הדברים הפוליטיים שמתרחשים היום בשיח הפוליטי.
אבל אתה מרגיש שמה, שלא מבינים את העבודה שלכם? את הצילום?
אנשים לא מבינים את העבודה, כי בסוף אנשים פותחים את אתרי החדשות, ורואים תמונות. איך אתם חושבים שהתמונות האלו מגיעות לעולם? יש מישהו שהולך ומצלם אותם.
נכון. אז גם... מה לא מבינים? מה אתה מרגיש שלא מבינים?
שלא מבינים את תפקידה של התקשורת. להיות שם, להביא את הדברים שקורים.
ולמה יש כעס? יש לך הסבר?
יש לי הסבר שלא... לא, לא, אני לא רוצה להגיע לנושאים...
אתה חושב שזה עניין פוליטי?
מאו. אנשים, כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה.
אנשים לא מבינים את הצורך בצילומים האלה, את הצורך בתיעוד תקשורתי, אף על פי שהם צורכים אותו, מחפשים אותו אפילו. הרי אחרי אסון 7 באוקטובר, לא מעט אנשים צפו בחומר ויזואלי נוראי, כן. בלתי אפשרי לצפייה, ובכל זאת, אתה חש עוינות.
אני חש עוינות, כאילו, אנשים, גם שהיינו שם בכל המקומות האלו, בקיבוצים ו... בתך, אל תצלם, ואחרי זה פונים אלינו בדרך הערוצים פרטיים, בהודעות פרטיות.
אם יש לך
תמונות. אם יש לי תמונות, מה קורה? מה הלוז, מה שנקרא?
עד כמה באמת אתה, אני לא אדבר בלשון אתם, כי זה בדיוק משהו שגם אני okay. מתנגדת לו, אתם שם בתקשורת, ההכללה הזאת ברבים, okay. אתם, אבל אתה, אוהד. עד כמה אתה חושב על זה, עד כמה אתה מודע לזה, עד כמה אתה מרסן את עצמך, ומבין את הקו הדק הזה של פלישה לתוך הפרטי, ושל רגישות שחייבת להיות לצלם, גם אולי אם הוא יפסיד את הצילום.
בסוף, אם אנחנו לא נהיה שם לספר את מה שקרה,
בסדר, מי יספר? לא בסדר, אבל השאלה... יש כאן קו מאוד מאוד עדין, זה מצד אחד לספר את מה שקרה, מצד שני זה להיכנס לתוך הבתים של
לא,
האנשים.
אני חייב קצת להעביר, אני לא יודע מה אנשים אחרים עושים, אני יודע מה אני ומה חברים שלי כן. עשו, בכל קיבוץ שהיינו, היינו בליווי של חבר קיבוץ, בליווי של הצבא, הזמין אותנו
משם? זה לא משנה. השאלה אם בעל הבית, אם בעל הבית אפשר להיכנס לתוך הבית שלו. זה הבית שלו. גם אם הבית כרגע שרוף ונטוש, הוא הבית שלו, ויש שם חפצים פרטיים שלו. והשאלה, אם זה נראה אליך, שמותר לך להיכנס לשם. זה באמת קו מאוד מאוד עדין, של מצד אחד לתעד את זה, ולתעד את זה בכאב ובצער, ולהראות גם לעולם, תראו מה קרה לנו פה, תראו מה עשו לנו. זה צד אחד, אבל עדיין יש כאן קו מאוד מאוד עדין, שזה שוב, כמו שדיברת בקורונה, שאתה לא יכול לצלם פנים של מישהו, ואתה צריך להסתיר את זה עם, עם איזה מכשיר הנשמה. אז, גם פה לא, יש כניסה אז, לפרטים.
אבל מה שצילנו זה היה, כאילו... אנחנו בסוף מנסים להביא את הסיפור. והסיפור הזה הוא חשוב מאוד שהוא יובה. אני בעצמי כאילו אחרי זה באו אליי בטענות, איך לא צילנת את הדברים האלו והאלו והאלו שקרו, ואמרתי, תקשיבו, אנחנו צילנו מה שאפשרו לנו לצלם.
כן, אבל אני שואלת, אותך, אם אתה, לא מה שמאשרים לך אנשי צבא וזה, אם אתה, כשאתה מסתובב במקום כזה, ואתה יודע שאתה בין היתר נכנס מקום פרטי של מישהו, אגם שהוא כרגע נטוש, האם אתה מפעיל שיקול דעת, מתלבט, מחליט שלא?
לא, ברור שיש הרבה מאוד התלבטויות.
מוותר על הצילום, כמו שאמרת, לוותר לפעמים?
יש הרבה מאוד התלבטויות, והרבה מאוד דברים ויתרתי עליהם, שהם לא נראים לי הכרחים לצלם אותם, בטח לא דברים שמבזים מישהו, וניסינו לצלם דברים מאוד כללים כאילו. להראות ערס בתוך בית, בלי לחשוף יותר מדי. ואני עוד פעם חוזר, אם אנחנו לא נהיה שם לספר את מה שקרה לעולם, יגידו שזה לא קרה. זה השליחות שלנו. ועובדה, זה כאילו, אנשים מתבססים על הדברים האלו, על מה שהם רואים על התמונות. היו תושבים שביקשו מאיתנו, תקשיב, יש איזה, אני ראיתי מקרים בעיניים שלי, יש איזה חפץ ככה וככה, תביא לי אותו. אנשים שלא רואים לחזור לשם. ואת זה לא עשיתי. כי אמרתי, אני לא יכול כאילו לקחת דברים מבתים, זה לא התפקיד שלי, עם כל הצער בדבר.
אז פה באמת המצב הזה שאתה נתון בתוך הוויה צילומית, ויש איזה אדרנלין ואמביציה להביא את התמונה, אבל קורה משהו אמיתי, החיים שם מסביב, נניח מישהו זקוק לעזרה, עד כמה אתה מוכן, זו שאלה שתמיד נשאלת, הרי לגבי צילום.
השאלה הקלאסית, זה כמו...
כן, האם תוותר ותעזור, או שתמשיך לצלם.
אז מכיוון שזו שאלה שהיא השאלה כמו האלף מילים של התמונה, הרבה מאוד צלמים ככה חושבים עם עצמם, ואיפשהו התשובה של, אם אנחנו היחידים בעולם כרגע.
כן, אז אתה תעזור.
אנחנו נעזור, אבל אם הדברים שאנחנו לא יכולים, אין לנו שום יכולת לעזור לבן אדם, וזה לא תפקידנו, אז אני רוצה להאמין שנצלם, את יודעת, זו שאלה שהיא יכולה לענות עליה בזמן נתון.
כן.
לראייה, התמונה משעריות, אין לי מה... היה שם שוטר, שהיה שם שוטר שהוא תפקד באירוע וזה התפקיד שלו. אין לי דרך להשתלט על האירוע הזה, אבל אם לא היה שוטר, יש מצב שהיינו כאילו באים ו...
כן? היית מסתכן?
אני חושב שכן. כאילו, מה יותר שווה? התמונה שלי או חיים של בן אדם? חיים של בן אדם.
אם נחזור באמת לאירועי 7 באוקטובר, לימים שאחרי אותה שבת נוראה, כן. לממדי האסון, לזירות הקשות, אתה מסוגל לעצור רגע את התפקוד של צלם, ולחשוב כאוהד, לו היית במצב הזה, לו היית נחטף או מחזיק דלת של ממד, אפילו משהו שיכול היה לקרות לך תוך כדי הצילומים, כי אתם הרי הייתם שם לאורך כל השבת הזו, זו הייתה זירה פעילה כמה ימים, ומסוכנת ואכזרית. אתה
כן.
מדמיין מה היה?
לא אילו? מעט, אני חושב, אם הייתי שם בתור אוהד, לא צלם, אני קודם מדמיין, כן, אני עובר לי בראש על ה... אם הייתי מצליח להחזיק עכשיו 6-7 שעות להחזיק את הדלת של הממד, ואם חוטפים אותי, מה היה קורה?
כן, זה מחשבות שעלו לך?
ברור, אותו כל הזמן. כל הזמן.
כל הזמן הם...
כן, אבל זה בא והולך, המחשבות, אין איזה...
פתחנו את השיחה שלנו במוטו שלך שחשוב יותר מה שאתה לא מצלם, אבל זה לא ממש מסתדר עם האובססיה, אפשר לומר, שלך לצלם בכל מחיר, הכל, והעובדה שאם פספסת משהו ולא צילמת, זה יכול לגרום לך אפילו לא לישון בלילה, נכון?
עכשיו אני בן אדם שניגודים, אי אפשר ל... לא שחור ולבן. יש רגעים שאתה... אנחנו בני אדם, יש לנו מצבי רוח, הנפש שלי, בטח שלי מונעת מ... אני יכול להיות הכי בבאסה באותו יום, ותמונה אחת שצילמתי עושה לי את כל ה... מחזירה אותי לחיים.
והפוך.
והפוך.
מה הפוך?
יש לו מהתמונות שכאילו... שיט, איך פספסתי, איך לא ראיתי, איך לא צילמתי, איך לא הסתדר לי, ו...
ואז?
ואני באמת יכול כאילו לחשוב על זה יותר מדי בלילה ולא לא להירדם. ברמה זה שהחברים שכבר צוחקים עליי, בית חורד לא ישן בלילה היום, כי הוא פספס את התמונה אותי.
כן?
כן, ברור.
כולם יודעים.
הנה, אתמול כאילו אני הכי שמח בעולם, יש לי חבר מאוד קרוב אהוב לליבי, רונן זבולון, יצא כתבה שהוא נבחר בין הרשימה של נגיד 5-7 צלמים, המבטיחים של הצלמים המעניינים, המבטיחים של 2023 על ידי העיתון הגרדיאן, וכאילו, הוא מספר את זה והוא נורא גאה, ואני כאילו, אני זוכר שכאילו זה היה אתמול, הוא היה נורא גאה וכאילו הוא סיפר את זה, ובכל זאת זה גאווה, זה לא... הייתי כזה, נשארתי את השפתיים כזה, למה אני לא שם, כאילו...
כן, למרות שאתה מפרגן לו.
אני מפרגן לו, ואני באמת
כן,
כאילו...
כן, אבל בסדר, זה לגמרי טבעי, נכון? גם אני רוצה.
נכון, גם אני רוצה.
כן.
אני כאילו...
וגם מגיע לי.
יש שיר של גרביץ', לקט גרביץ', שמסר ג'יימס בונד, The World Is Not Enough.
כן.
ככה זה.
אתה זוכר תמונה חשובה שלא צילמת?
אפרופו, למה אני הולך קודם במצלמה איתי לכל מקום? גם למקומות כאילו ש... בואי, מה כבר יקרה אם אני אלך לסופר? כן. עוד שקרו פיגועים בתוך סופר לפני כמה שנים. יום שבת בבוקר הלכתי לזרוק את הזבל, באותו יום שיחקה נבחרת פולין בכדורגל מול ישראל, ואני גר במרכז ירושלים במקום מאוד ככה, נקרא לזה עם לא מעט מלונות ליד. פתאום אני לא לוקח מצלמה, הייתי כזה לזרוק את הזבל, ואמרתי, טוב, אני לא אקח פלאפון אפילו. ועוברת מולי פתאום נבחרת פולין בכדורגל, אחד השחקנים הכי מפורסמים בעולם, רוברט לוונדובסקי. עכשיו, אני לא צלם פפרצי, אני לא צלם ספורט, אבל לא יודע, סתם, אנקדוטה נחמדה, כאילו, מה אתה עושה פה, מה שנקרא, שלום לך. ואני פתאום מוצא את עצמי כזה, זה קצת הולך לחלומות שלי, שאין לי מצלמה, ואני לא יכול לצלם, כי אין לי כלום.
מה זאת אומרת? יש לך חלומות?
יצא לי לדבר על זה עם צלמים, זה לא משהו מוכח, אבל מסתבר שזה לא קורה ללא מעט, בגלל שהמצלמה כל הזמן איתנו, יש לי לא מעט חלומות שחוזרים על עצמם בווריאציה כזאת או אחרת, שאני מגיע לאיזה עם כתבת או בלי כתבת או לבד, לשריפה או פיגוע או משהו, איזה אירוע כלשהו, וחלומות, יודעת, אי אפשר להבין אותם, יש להם מורכבות כזאת של דברים בלתי הגיונים שקורים.
כן, זה מהות החלום.
כן, אבל אני חושב שכל הזמן חוזר על עצמו, זה שאיכשהו המצלמה, אני מגיע לזירו ואני צריך להגיב, והמצלמה, או שכחתי אותה איפשהו, שזה לא קורה לי אף פעם כמעט שאני שוכח מצלמה, היא לא בהישג יד, לא יודע מה קרה לה, אבל היא לא...
זה חלום שחוזר.
זה חלום שחוזר, ואז כאילו שאני מגיע לצלם, אני צריך לצלם, אין לי את המצלמה, אני כזה עושה עם הידיים, יש את הסאונד של המצלמה, עושה עם הידיים, ואז אני מתעורר. אוקיי, כאילו... אני לא יודע, יש אנשים שזה התפקיד שלהם מפרש חלומות, שהם מוזמנים לפנות אליי מהפירוש הזה.
לא, זה לא כזה מסובך, גם אתה יכול לפרש את זה.
כן, אבל...
יש מצב שאתה חושב על צילומים מראש, כשיש משהו שאתה כן יודע שהולך לקרות, ואתה מפנטז איך ומה תצלם?
כן, יש אירועים, נגיד, יש פורטרטים שאני הולך לעשות, שאני, בינינו החשוב, נגיד, פורטרט של, אני יודע שאני הולך לצלם את ראש הממשלה, את ביבי, או אנשים, נשיא ארצות הברית שהיה, וכאילו, איך זה יהיה, מה זה יהיה, זה יוצא קצת מורכבת, או אירועים חשובים אחרים שאני נורא מתרגש, ואני לא נרדם בלילה. אני חושב, איך יהיה, מה יהיה, כאילו, אם יהיה לי זמן, אני אצליח לצלם, לא אצליח לצלם, כאילו.
ואז אתה מגיע ו... זה תואם את הפנטזיות, או ש...
לפעמים כן, לפעמים לא. יש את הדינמיקה שכל אירוע, כל אירוע הוא קצת אחר.
זה מצליח להפתיע אותך?
מה, שכל...
כלומר, איר... אני תוהה עד כמה יכולת פינטוז שלך למה שיהיה...
לא, א', זה שאני מתרגש, ואני גם עם כל הניסיון, זה מעולה. זה מעולה. כן.
כמו שחקן שעולה על הבמה, אם הוא לא מתרגש, אז זה לא...
אז מה זה שווה? כאילו...
אז אתה מתרגש תמיד לפני.
לא, לא תמיד, זה כאילו... בכל זאת, זאת... לפני אירועים נורא חשובים, כאילו, ברור שלפני שהטיסה לאוקראינה, לא נרדמתי והתרגשתי, ועוד אירועים שאני כרגע לא...
היו לך, אם דיברנו על חלומות, היו לך חלומות בעקבות האסון עכשיו? זו בכל זאת אולי החוויה הכי טראומטית שגם אתה כצלם עברת.
כל החוויות כרגע, שזה קשור לחלום, רק היום אני מצליח להבין שאני קצת משתחרר בטראומה הזאת של הריח של הגופות, שחוזר אליו. עד היום למעשה, אני פשוט, זה קרה כל פעם. כל פעם שהגעתי למקום, נגיד, של קיבוצים עם רפת של פרות, או דברים אחרים שיש להם ריח לא נעים, אני לא ערכתי את הריח הלא נעים של הפרות, ערכתי את הריח של הגופות.
זה מה שזה שחזר לך.
כן, כן. וגם אם אני עכשיו אסע בכביש, ואני אראה אוטו שעבר כן. תאונה, זה מקפיץ אותי ודורך אותי, ואני נדרך, ונזכר במכונית השרופות של, כן. של אזור המסיבה.
אבל בחלומות.
אז זהו, אז היה חלום אחד שבאותו יום, הייתי אמור בכלל יום שישי בצהריים, הייתי אמור להיפגש עם חבר בלטרון, להביא לו איזה משהו, ולטיפשותי, מה שנקרא, כי בסוף אני בזמן מלחמה, אתה לא עושה דבר כזה, אתה צריך במוכנות תמידית. הלכתי עם מכנס קצר וקפקפים, לא יודע מה עבר לי בראש, אבל קרה, ועם עדשה אחת במצלמה, זה כאילו נפלתי פה, פישלתי פה, ופתאום היה איזה אירוע שהיה צריכים לצלם במחנה צבאי, של שם אוספים גופות. אירוע ישיבה באוקטובר, אבל אני כבר שם, אני קרוב, אני כבר שלחו אותי לצלם, מה, אני אסביר לבוס שתקשיב עם קפקפים, בוא.
אתה אומר שיש לך באוטו שכפץ, אז אין לך נעליים?
מה אני אעשה? אי אפשר לפרש אותי.
אולי המסקנה היא שלא תמיד צריך לצאת עם מצלמה, אלא צריך לא לצאת עם קפקפים.
לא, קפקפים זה מעולה.
אוקיי, אז מה...
אז זהו, אז נכנסתי למחנה, וידעתי שמישהו יבוא ויצלמו אותי. היה לי ברור. ובכל זאת, לראיה מה קרה אחרי זה, פתאום אני קולט תמונה של לשכת העיתונות, את מי רואים עם תמונה עם קפקפים? אותי. אוקיי, אמרתי, רואה איזה פדיחה וזה, שלא יראו את זה, ואז בדיוק באותו לילה, זה הכל איכשהו, הכל משמיים, לא יודע, אני לא בן אדם מאמין באלוהים, אבל אני מאמין בדברים בכזה קרמה, ויש לי חלום שאני נמצא עם עוד חברים, מסתתר באיזה קיבוץ חשוך.
זה בחלום.
בחלום. מסתתר מאחורי איזה חומה קטנה, ואני הראשון בטור או בשורה, תלוי מאיזה נקודת מבט, ופתאום מגיע מהחושך מחבל כזה, עם מדים צבאיים, וזה משל לקח אותי, שהתעוררתי, לקח אותי לזה שזה כאילו מחבל שצילמתי אז לא בחיים באחד הקיבוצים. זה היה לי ברור שזה משם, כי אני זוכר שהוא היה עם מדים מנומרים כאילו, וראש נורא 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 גדול, אבל שרוף, כאילו, מראה לו ברור כזה, אבל אני זוכר את הראש חום כזה שרוף, עם הסרט של החמאס על הראש, והוא בא לנסות לראות בי, ואני לא מצליח לברוח, כי אני מסתבך עם הקפקפים. כן, מי ששומע את זה יכול להיות מצחיק, אני כזה...
אני מצטערת, זה כאילו הסיטואציות פה כל כך מעורבבות.
נכון, וזה כאילו... א', זה קצת כזה פיל, ישר עכשיו... דירבל, אתה יותר לא...
לא יוצא עם קפקפים.
לא יוצא עם קפקפים, בטח בזמן מלחמה, גם זה מה שאמר לי הבוס שלי, אמר לי, תקשיב, מה חשבת על עצמך? אתה בכל זאת, והוא צודק, כאילו אתה צודק.
ובכל זאת אתה עם מצלמה ממש בכל מצב, נכון? אתה ישן עם המצלמה?
לא. אני, לא. היא לידי, אבל לא, בואי.
אבל מעבר לזה אתה כל הזמן, לכל מקום, חוץ מאז שירדת לזרוק את הזבל, ופספסת.
יש מצלמה, תמיד יהיה מצלמה, גם אם זה מצלמה קטנה.
כלומר, כשתצא לדייט, תיקח מצלמה. יש הזקה. מה זה היה?
אזעקה, ספר.
תל אביב, מזרח. כנסו למרחב.
אנחנו צריכים ללכת.
עכשיו?
כן.
אני יכול להישאר פה.
בוא.
לא, אבל הכל טוב.
חזרנו. טוב, אנחנו נצטרך להסביר, נכון? נצטרך להסביר למאזינים שגם הפעם הייתה לנו הזקה פה בתל אביב, באמצע הקלטה, וזה בגלל אוהד, אתה השם, אתה אמרת לי מההתחלה שלכל... רגע, שנייה. אמרת לי מההתחלה שלכל מקום שאתה מגיע, אתה מביא איתך את הצרות. ושאלתי אותך אם זה מה שיקרה לנו.
נו, והקשבתי את ה...
וצדקת, צדקת. כן. זהו, אז... אבל חזרנו, התפנינו, אנחנו בסדר, הכל, זו הקלטה, אנחנו לא בשידור חי, אז לא להיבהל.
עכשיו, לא, אני רק אספר שלא, לפני כמה שבועות, הייתה אזעקה בתל אביב, ובערב, כשבאזור אויבים וירול, ואני רואה אנשים כאילו פשוט בורחים לתוך מרחבים מגונים, ואני כזה, אבל חשבתי שתסתתרו ברחובות, חשבתי שיהיה תמונה פה, מה אתם בורחים לי למרחבים, מה אני אצלם?
כן. אבל הנה, נכנסנו פה למרחב המוגן, ואתה צילמת?
נכון.
צילמת את החיים?
תמונה.
תמונה, יש לך את זה.
כן, מסתבר.
מזל שבאת עם מצלמה.
תמיד.
תגיד, אז אתה גם, אתה הולך איתה לכל מקום עם מצלמה, גם לדייטים?
כן, לדייטים. וואו. כן, גם לדייטים. אני מודה שאני קצת בנושא הזה קצת... תלוי, לפעמים בא לי שחרר, המצלמה יכולה להיות באוטו, ולפעמים המצלמה יכולה להיות גלויה, ולפעמים המצלמה יכולה להיות פה בצד, תוך תיק, אף אחד לא רואה אותה, אף אחד לא מודע, אבל היא שם, שבדייטים כן, אני ניצלה מתענות, משהו יכול לקרות בכל מקום.
זה גלורי כזה, לא?
אם זה היה כזה גלורי, אז אני חושב שבנות היו יותר... לא הייתי יוצא לעוד דייטים, משהו כזה. אמר ובמבוכה גדולה.
זה יכול להיות שקשה להיות בזוגיות עם צלם עיתונות, אתה יודע, זה קצת כמו להיות בת זוג או בן זוג של איש או אשת צבא, אבל באיזשהו מקום, אולי כמו שהמצלמה היא מין חיץ בינך לבין המציאות, אף על פי שאתה מתעד את המציאות, שאתה שוהה אולי יותר מאחרים בתוך המציאות, אולי גם חיץ... מפני פגיעה, אולי חליפת סופרמן כזאת, כלומר, מה שאני שואלת, אם יש פער בין אוהד, אוהד הבחור, בלי המצלמה, הילד שהמורה אמרה לו שהוא לא יצליח לעשות שום דבר בחיים, לבין אוהד הצלם,
לא,
צלם
יצא,
העיתונות
לא
שזוכה בפרסים ובערכה, והוא מאוד מצליח.
המורה אמרה שלא יצא ממני שום דבר, יצליח, אתה יודעת, זה בקטנות, יצא זה כאילו מושג
כן.
גדול, ברור, יש פער ענק בין אוהד עם מצלמה לבין אוהד בלי מצלמה. עם מצלמה אני... הביטחון שלי ב... את יודעת, כאילו... גם עכשיו, הנה, באתי, צילמתי אנשים. מי? אפילו לא יודעים מי אני, כאילו... פשוט מראים אצלם ומצלם אותם. כזה... יש מי שאמר, כאילו, לוקח לו מהנשמה. כל תמונה יש איזה מושג כזה שכאילו, אני לוקח מהנשמה. ויש פער בין אוהד שהוא בלי מצלמה, שבקטע הזה של הדייטים, וכל האינטראקציה עם בנות שהיא... נקרא, התחום הפחות מוצלח. יש איזה חוסר ביטחון מסוים בדברים ובהתנהלות. למה? זה כבר לשיחות עם פסיכולוג.
יש לפסיכולוג המון עבודה, אני רואה. חלומות, פחדים.
בסדר, זה העבודה שלו שהתמודד.
נכון. אתה רק צריך ללכת.
כן, כן.
לא, אבל אתה אומר, כשאני עם המצלמה ביד, אני מלך העולם. תקחי ממני את זה, אני ילד קטן ומפוחד.
כן, כן, כן. ככה זה, אני שהיא ידידה...
כי מה, 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 מה עושה המצלמה? זה שוב באמת אותו שריון?
זה כוח, זה כלי של כוח. זה כמו הקריפטונייט הזה של סופרמן.
זה כמו סופרמן.
כן.
סיפרת שבעצם התחלת לצלם כשעבדת על אוניית שעשועים וצילמת שקיעות.
כן.
אתה לא צלם של שקיעות
טבע,
היום.
לא, 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 כל מה שנותנים לי לצלם טבע כזה, אומרים לי, לא, איך צלם קולוניות? מה, לא, לא, מה, איך אני מצלם את זה? לא, לא רוצה. כאילו זה...
ובכל זאת, כשעברתי וצפיתי בצילומים שלך, מצאתי גם צילומים של שקיעות, מהזמן האחרון.
כן.
יש אפילו אחת בסדרות, צילום של איזה פסל של רוכב על סוס, על רקע
כן, זה...
השמש השוקעת, אז אתה רואה היום שקיעות קצת אחרת?
לא, פשוט זה הרגע של שיעמום. זה צילנתי זה שם, שאנחנו בסדרות, הולכים לצלם את נקודת תצפית לעזה, בסדרות. והיה שם שקיעה שבדיוק השמש ירדה לפסל הזה.
פסל ממוקם באמצע השמש.
בסדר, אבל השמש זזה.
כן.
אחרי שנייה היא כבר לא הייתה ממוקמת.
נכון. נו, בסדר, זה להיות בזמן כן. הנכון.
כן.
בזווית הנכונה זה.
תמונה נחמדה, וזהו, תו לא. כאילו, אין פה...
ויש לך עוד תמונה של חיילים ככה על רקע שקיעה, כלומר...
יש לי?
כן.
אוקיי.
אתה מדחיק את
זה. לא, אני כאילו...
לא, אני... אז אני שואלת, אם אתה רואה את השקיעות קצת אחרת.
כל מה שואלים, אז... נחזור פעם לראות ישיבה באוקטובר. הייתי אמור להיות בתשיעי לחודש, הייתי אמור לצאת לחופש של 3 שבועות מעבודה, כי...
כי הגיע הזמן.
כי הגיע הזמן, והחברה מאוד מאוד דואגת ל...
להפוגות.
להפוגות ולרווחה שלנו, ו... וזה חשוב. זה... החופש הוא חשוב. מאוד דאגתי מה אני אעשה בחופש. לא ידעתי להצביע על איזה מדינה שאני רוצה לנסוע אליה. לא ידעתי לאן, באמת. וכזה, קודם אמרו לי, סע לטיילנד, סע כזה למין כזה חופש בטן גב, ואני כזה, אני לא סוגל. אני אחרי שעתיים, אני כאילו השתגע.
זה אפרופו השקיעות?
זה אפרופו השקיעות. זה לא עושה לי איזה משהו...
אבל הנה, בכל זאת, הייתה שקיעה, והיה פסל של סוס, והיה...
כן, אבל כאילו...
ולקחת את התמונה.
לא, אבל יש אנשים שכאילו נוסעים לחוף, וליהנות מול השקיעה, וזה... לא...
התחלת עם שקיעות, מה, אולי תן להן צ'אנס.
לא, בסדר, אבל...
יש המון תמונות, המון אירועים, המון זיכרונות שקשורים לצילומים, ובכל זאת, יש צילום שאתה זוכר או קרוב אליו במיוחד?
תראה, יש... בחיים של צלם יש... נכון. לא, מה שנקרא, כולם היו בניי.
נכון.
אבל לא באמת, כי לא כולם בניי.
כולם בניך, אבל לא, אתה לא כן, אוהב אותם באותה מידה.
כן, כאילו זה שרגים כן, שאתה, אז... אתה לא יכול להשתלט על כל הדורו. כן. יש תמונה אחת שאני קורא לה תמונה מטורללת, כי הכל בזה תרלול אחד גדול, כאילו, זה תמונה של הפגנה של הפלג הירושלמי, של חרדים, משהו כזה. הפגנה שגרתית לחלוטין, לא זה משהו, באותו יום בכלל לא הייתי אמור להישלח להפגנה הזאת, עבדתי בידיעות אחרונות, לא הייתי אמור לעבוד, נפרדתי מאיזה מי שיצאתי איתה לזה כמה חודשים, פשוט נפרדנו, לא הלך, לא הסתדר, והיה לי כזה טיפה עצוב, והתחלתי לנקות הבית, את יודעת, נכנסתי ל... איך אומרים? לדימוי הזה של לנקות ולהוציא את ה...
את הרעל החוצה.
כן. ואז זה חבר לי, בוא, יאללה, תבוא, הרי שנינו יודעים שזה חזק ממך. אמרתי, טוב, הגעתי, בלי ציפייה לשום דבר, והייתה הפגנה, באמת, אירוע די קטן, כאילו איזה... זה היה באזור הוממה, של הבניין של...
רשות השידור.
כן, רשות השידור.
לשעבר.
כן. וכולם, כל הצעמים עמדו בצד, ואני גזיתי איזו סיטואציה כזה שהולכת ונבנית, כזה... שוב, שכבה אחרי שכבה, ועוד איזה מים פה, וקצף שם, ועוד איזה אור כזה. והלכתי בין המכוניות, לצלם את ה... הייתה קבוצה של חרדים, דבוקה כזאת ש... עם הידיים משלבות אחת בשנייה, וכאילו עומדים כזה כמו סלע, הם לא יזוזו, הם חוסמים את המכוניות, הם לא יזוזו משם. או שפנסי מכונית שמאיר אותם, והאמצעי לפיזור הפגנות, יש איזה קצף.
חלחל כזה.
אז זהו, בשנייה הראשונה זה היה כזה נורא לבן, קצת כמו שלג או סבון שנשפך על הרצפה לכל הכיוון, ואני זוכר, צילנתי תמונה עם פלש כזה עדין, ואיך אני לא מצלם עם פלש, אבל היה לי שם פלש, ואחרי זה כזה 2-3 תמונות, פתאום היה לי כזה פלק, כזה, מין כזה, הכל התחבר באותו מעית שנייה, כאילו אור כחול של סירנה, של המכונית משטרה שם מאחורה, והקצף, ובדיוק ירו גם איזה כחול של המשטרה, את הנוזל הזה, והפלש הוא קצת הקפיא את ה... צריך לראות את התמונה בשביל להבין, כאילו... בגלל זה אני אומר...
אתה אומר ברדיו, זה...
נכון, אבל זה מחזיר אותנו לתמונה שווה 1,000 מילים. כמה... אני יכול עכשיו להגיד 1,000 מילים?
וזה לא יהיה כמו
זה
התמונה.
לא, זה לא יותר.
כן, אבל מה קרה לך? אני, למה אתה קורא לה תמונה המטורללת כי, ולמה היא חשובה?
לא, א', כי מטורללת, כי שוב, צריך לראות אותה, כאילו, הכל כזה, היא קצת כזה, כמו אנשים הגדירו את הציור, mm-hmm. משהו קורה שם כאילו...
מבחינת הצבעים.
בלגן אחד שלם מבחינת הצבעים, ואנשים לא מבינים בכלל, הם צריכים הסבר לתמונה הזאת, כאילו...
אתה רואה? צריך מילים.
צריך מילים, אבל מצד שגם לא צריך מילים, כי לא חייבים את המילים.
כן.
וזה גם סיטואציה, זה מתורלת, כי גם זה קצת משקף את המצב רוח שהייתי פה באותו יום, כאילו של הטרלול הזה, אני יודע. ולימים התמונתי כאילו עלתה לפייסבוק, ושם גם תפסה כמות ויראליות שכאילו, הייתה ויראלית בצורה מטורפת, ותגובות והכל, ורצו לקנות אותה ממני הסוכניות, צילום. הייתי זקוק לאישור של מישהו מאוד אחראי בעיתון, שלא נשלחתי לידי עיתון באותו יום, והוא לא ענה לי. 3 ימים, ועלתי, כי למכור, לא למכור, אני לא עושה דברים בלי אישור. ואז הוא אחרי 3 ימים, כאילו, אומר לי, מה? אם הייתי יודע שיש לי לנו את התמונה אותי ברור שהייתי, כאילו, הייתי רוצה אותה. אמרתי לו, אוקיי, אבל לא ענית לי. אז אכן, אני פשוט זוכר את זה, כי זה הכל מתחבר לי ביחד בתמונה הזאת, כאילו...
מה מתחבר?
בסוף, אנחנו בני אדם, אנחנו מונעים מרגשות, אנחנו מונעים... אם היה לי יום ועס, ואני מצלם תמונה שהיא... שאני יודע שזאת התמונה, והיא מקבלת תעודה, והרבה מאוד אנשים אוהבים אותה, אז... וכולם מגיבים עליה בצורה כזאת, זה תמונת השנה, וכבר הכתיר... היא עוד לא צומח, וכבר הכתיר אותה תמונת השנה, שהיא לא הייתה. ואתה פתאום, מי זוכר בך שנפרדתי מהחברה? כאילו, זה ברמה כזאת, שזה משפיע עליי מ-0 ל-100 והפוך. יש הרבה מאוד שזה רגעים הפוך, שזה רגעים שזה כבר, שזה מ-100 ל-0. למרות שאני אומר שאנחנו מכונות עם רגשות.
אז כשאתה מסתכל על התמונה הזאת, אתה...
זה רגע שאני לא אשכח.
כי
היה לי הבזק שם של הרגע הזה, כאילו, כי הייתי גאה בעצמי בתמונה הזאת. הייתי מבסוט פשוט, הייתי מבסוט בתמונה הזאת. ובואו נסיים את הרון הזה שאנחנו אופטימיים.
אוהד צווייגנברג.
כן.
תודה רבה לך.
תודה לך, אותי. עדיין מוצא חן
בעיניה. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על צילום עיתונות, ובמיוחד בתקופה האחרונה, תודה לצלם סוכנות הצילום AP, אוהד צווייגנברג, אני רותי קרן מגישה ועורכת, עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, ובשידורים החוזרים בשבת, וברביעי בשתיים בצהריים, וכמובן בהסקט, לצד כל התוכניות הקודמות, באתר כאן ובספוטיפיי, להתראות. בעיני מי גם כן אם לא הולך וקצת קשה זה עושה לי טוב לדעת ש למעלה גבוה יש מי ששומע צעקה של השקעתה על הארץ למטה איש בלי נצח ששכחת מבקש רק עוד קצת זמן עדיין לא מביט בעיני האל וטוב שכך או כן השמש חמה והאוויר זורם זה באמת קורה או אני חולם או למעלה גבוה יש מי ששומע צעקה של איש קטן על הארץ למטה איש בלי נצח ששכחת לבקש רק עוד קצת זמן של איש קטן על הארץ למטה איש בלי נצח ששכחת מבקש רק עוד קצת זמן אני עוד כאן וגם אני